120 שנות סדום. כתבתו של רונן טל, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג. כאשר אוסקר ויילד שוחרר מהכלא, אחרי שנתיים מאסר עם עבודת פרח, הוא גזר על עצמו גלות מאונס מהחברה שרוממה אותו והביאה לאובדנו, ועזב את אנגליה. במשך 3 שנים, בין 1897 ל-1900, האיש, שזמן קצר לפני כן עדיין נחשב לסופר הגדול של דורו, חי בפריז בשם בדוי כשהוא סובל מבריאות מדורדרת עד שמת בודד, מוקצה וחסר כל. נפילתו המהדהדת בעקבות הרשעתו במעשי סדום והפקרות רבתי, שלחה גלי הדף לכל אירופה. אלפי גברים, אולי יותר, נאלצו להיפרד מתחושת הביטחון המדומה שליוותה אותם. התברר שהצלחה ספרותית ומעמד חברתי לא יכולים להגן על מי שעסקו במה שוויילד הגדיר במשפטו, האהבה שלא תעז לנקוב בשמה. אין שום ראיה לכך שהסופר והמשורר הצרפתי, ז'אק דדלסוורד פרסן, פגש את אוסקר ויילד בשנות הגלות שלו בפריז, אבל זה לא מנע ממנו להעביר את דמותו לרומן מעורר המחלוקת שכתב, מיסות שחורות לורד ליליאן, שהופיע ב-1905, ויוצא עכשיו בעברית, הוצאת הפרסמון, הוד לוי תרגם מצרפתית והוסיף הקדמה מרתקת. ויילד, שנקרא ברומן הרולד סקיילד, הוא סופר ומחזאי נערץ, המקדם תפיסת חיים ששמה את הדגש על אסתטיקה מלאכותית, הערצת התרבות הקלאסית, נרקיסיזם מוקצן וסקס הומוסקסואלי. סקיילד מפתה את גיבור הספר, לורד רנולד ליליאן, בעודו נער, מזהה בו את כל אותם דחפים שיענו לחילול הגופני והנפשי שהוא מבקש לבצע בו, חונך אותו בנוסח המוכר מהמסורת היוונית שהוא מעריץ, ויוצא איתו למסע נדודים של פיתוי והשחתה. מיסות שחורות לורד ליליאן הוא רומן אוטוביוגרפי, שהגיבור שלו הוא האלטר אגו של הסופר, ועלילתו מתארת את הסקנדל המהדהד שהיה מעורב בו. בנוסף אליו, רבות מהדמויות מבוססות על אנשים מוכרים מהזמן שבו נכתב הספר, בהן הסופר הצרפתי ז'אן לורן, התעשיין הגרמני פרידריך אלפרד קרופ, והשחקנית שרה ברנר. את שפע הזמן הפנוי שהעושר החומרי מעניק להם, הם מבלים בביקורים באתרים ארכיאולוגיים ידועים של אירופה, במופעים שמשחזרים טקסי פולחן פגאניים, באורגיות עם נערים ובמסיבות בברים אפלוליים. התיאבון המיני האינסופי שלהם מתודלק באלכוהול ובאופיום, וסגנון החיים הפרוע הוא הצהרה לועגת לנורמות של החברה שממנה הם ניזונים. הספר מתאר הוויה דקדנטית לא מתנצלת, אכזרית לרגעים ומנותקת משיקולים של מה מוסרי או ראוי. כמעט כל מי שפוגשים בלורד ליליאן הצעיר, גברים ונשים, מתאהבים בו או נתקפים בדחף בלתי ניתן לריסון לספק את מאווייהם המיניים באמצעותו. אחת מאלה היא הליידי קרגסון, שבסיום אחד הטקסים האירוטיים על חוף הים ביוון, מבינה שהלורד לעולם לא ישיב לה את האהבה שהיא חשה כלפיו, בטח לא כשעלמים מקומיים מאופרים בכחול, מניפים זרי חבצלות ונושאים כערות קטורת, נלחמים על תשומת הלב שלו. יש לי רק אותך בעולם הזה, נשק אותי לפחות נשיקה אחת ארוכה, היא לוחשת לפני שהיא עושה אחר הקירי ודוקרת את עצמה בחזה. כמעט 120 שנה אחרי שמיסות שחורות לורד ליליאן יצא לראשונה, די ברור שאף כותב בן זמננו לא היה מעז לפרסם ספר שמעלל פדופיליה וניצול של אנשים שהנכס היחיד שלהם הוא גוף מתוח. מכולם, ויילד סקיילד מוצג כארכי זנאי המגונה והציני ביותר. במהלך ביקור במלטה, מלווה על ידי מדריך מקומי, הוא מגיע לבית משפחה שמסבה לשולחן ארוחת הערב. בעל הבית, ציטוט, הצביע על אשתו המקושטת והמאופרת, על שתי ילדות צעירות שאחת מהן הייתה בת 12, ועל ילד צעיר עם עיניים בורקות שחייך אל האורחים, סוף ציטוט. וכדי להסיר ספק, הוא אומר לאורח, ציטוט, תבחר, זה מכובד מאוד, ביתי או ביתך, אתה יכול לקחת את מי שמוצא חן בעיניך. לאחר התלבטות קצרה, סקיילד מחליט, אני רוצה את הילדה הצעירה ואת אחיה, ודורש מהמדריך המקומי להצטרף עליהם. רגע לפני שהם נעלמים באחד מחדרי הבית, האב עוצה אותו. היא בתולה, הוא אומר ומצביע על ביתו, אל תאהב אותה חזק מדי. חלקו האחרון של הספר מתמקד במיסות השחורות, השם שניתן למסיבות חשק עם נערים, שלורד ליליאן, בדיוק כמו הסופר שברא אותו, ארגן בדירתו לעיני קהל נלהב שהורכב מבני אצולה, שופטים ופוליטיקאים. המיסות האלה הפכו לסקנדל מתוקשר שלא ירד מהכותרות בעיתוני התקופה, גזרו על פרסן נידוי וחרם, והכריחו אותו לעזוב את מולדתו כעבריין מורשע, ממש כמו שקרה למורה הרוחני שלו, אוסקר ויילד. מיסות שחורות לורד ליליאן, שהמחבר מקדיש בשילוב של חוצפה והומור עצמי לשופט החוקר שישב במשפטו, הוא טקסט שמפלרטט במקביל עם פאטוס ופורנוגרפיה. הוא מלמד סנגוריה על אותו אורח חיים שמחברו ניהל, ובו בזמן מלגלג עליו ומקצין אותו עד פרודיה. מי שציפה למירוק חטאים פומבי, לחרטה או להסתכלות מפוקחת פנימה, לא ימצא אותם. הספר לא עונה על כללי התקינות של הרגע הנוכחי בתרבות. למעשה, אפשר לראות בו הזמנה להצטרף למסיבה. מיסות שחורות לורד ליליאן הוא מסמך היסטורי, זיכרון של חברה ותקופה מסוימת, אומר המתרגם הוד הלוי. אם מישהו רוצה להגיד, אני לא אקרא אותו כי יש בו עידוד לפדופיליה, שיהנה מהמוסריות שלו וירגיש טוב עם עצמו. אבל מי שרוצה לשאול איך הגענו לזמן הנוכחי, שבו רבים מרגישים שהמיניות האנושית הלכה רחוק מדי, ועכשיו צריך להציב לה גבולות מחדש, יוכל להיעזר בספר הזה. הזיכרון הוא חלק מהמסגרת המוסרית שבתורה אנחנו פועלים, אולי החלק הפחות נעים, אבל הדרך לקיים דיון ולהבין איך הגענו לשיח המיניות העכשווי, היא לא לנקוט הסתגרות קטגורית ולהגיד, זה צודק וככה זה צריך להיות. ז'אק דאדלסוורד נולד ב-1880 בפריז. מצד אביו, הוא היה קרוב רחוק של הרוזן אקסל פון פרסן, פוליטיקאי שוודי שהיה מקורב, וכנראה גם המאהב של מרי אנטואנט. סבו היה תעשיין עשיר שנבחר לאספה הלאומית של צרפת, ולאחר מהפכת 1852 גלה לאי ג'רזי יחד עם ויקטור הוגו. אמו באה ממשפחה קתולית מאלזס, שמעט ידוע עליה. ז'אק קיבל חינוך נוקשה שלא הלם את אופיו המרדני, הוא סבל מבעיות חברתיות, והתלונן שהילדים בבית הספר מכנים אותו ילדה. כשחבריו לקחו אותו לבית בושת, הוא עבר מעין התקף חרדה, שאחריו הם קראו לו נער טיפש. ספר השירים הראשון שלו, קונט דמור, הופיע ב-1898 כשהיה סטודנט בז'נבה. באותה שנה מת סבו, דאדלסוורד פרסן, הפך ליורש של הון עתק ונקרא בחזרה הביתה. הוא רכש מכונית כחולה ושכר נהג שהסיע אותו ברחובות פריז. עד מהרה הפך לאורח פופולרי בסלונים הספרותיים, וללהיט בקרב הגברות שביקשו לשדך אותו לבנותיהן או לשמור אותו לעצמן. דמותו המתורזנת על החליפות האופנתיות שנתפרו לו בהזמנה וערימת התכשיטים שענד הייתה הופכת אותו היום לאושיית אינסטגרם עם מיליוני עוקבים. כשז'אק פגש את בלנש דה מופו, בת למשפחת אצולה, ניצתה ביניהם אהבה הדדית, טהורה, כנראה שם קוד לאפלטונית, והם התארסו. השידוך, לפחות בעיניו, לא עמד בסתירה למשיכה המינית לנערים צעירים, שהייתה סוד גלוי עבור כל מי שטרח לקרוא את שיריו. בין הטרקלינים ונשפי השמפניה, הוא התחיל לבקר גם במה שהמתרגם מכנה פריז של מטה. ממלכה אלטרנטיבית שהורכבה מנערים צעירים להשכרה, סרסורים, נוכלים והילולות שתייה אל תוך הלילה בכל מיני חורים מפוקפקים. דאדלסוורד פרסן כמובן לא היה הנציג היחיד של החברה הגבוהה שהרבב בין שני העולמות, שהסודיות הייתה התנאי לקיום המקביל שלהם. מכיוון שנשמר איזה גבול בלתי נראה בין פריז לפריז המפוקפקת, לא הייתה ברירה אלא להפנים שהכל מותר כל עוד אותי מסיכה, כל עוד הדברים נעשים בסתר, כותב הלוי. ב-1903 דאדלסוורד פרסן שכר דירה סמוך לבית אמו. הוא המשיך לשוטט יחד עם הנהג הפרטי ברחובות פריז. לעתים קרובות נראה ממתין מחוץ לבתי הספר היוקרתיים של העיר, בציפייה לגייס נערים למסיבות החשק שלו. אחד הילדים האלה, פול מורן, סיפר כעבור שנים איך חבריו נהגו להצביע על דאדלסוורד פרסן בזמן שהמתין מחוץ לשער בית הספר. הם ידעו היטב מה הוא מחפש. ביולי 1903 נעצרו דאדלסוורד פרסן וחברו, הרוזן אלבר אמלן דוורן, באשמת התעללות וביצוע מעשים מגונים בקטינים. הסקנדל פרץ אחרי שאביהם של שלושה אחים שפקדו את המיסות, הגיע לדירתו של דאדלסוורד פרסן מתוך כוונה לתקוף אותו. במקביל, משרתו לשעבר איים לספר מה מתרחש באותן מסיבות אם לא יקבל 100,000 פרנק כדמי שתיקה. כשאימו של דאדלסוורד פרסן סרבה לשלם לו, הוא פנה למשטרה וזו פתחה בחקירה. דוורן נמלט לבלגיה ומשם לארצות הברית, אבל אימו של דאדלסוורד פרסן הורתה לו להישאר בפריז וסחרה את עורך הדין אדגר דמאנז, שכמה שנים קודם לכן הגן על הקפטן אלפרד דרייפוס. עיתונות התקופה הייתה מלאה בדיווחים מפורטים על התוכנית האומנותית בערבי המיסות. החלונות כוסו בבד בצבע כסף, פרחים פוזרו בכל פינה, ובאמצע הסלון הוקם מעין מזבח. הילדים היו בני 13 ומעלה. יחד היו קוראים משיריהם של שארל בודלר ושל דאדלסוורד פרסן עצמו, מעוננים ומבצעים מין אוראלי זה בזה לצלילי מוזיקה של דביוסי. בקהל היו גברים ונשים, סופרים ואנשי אצולה, וכמה מהם השתתפו במופעים באופן פעיל. הקורטיזנה המפורסמת ליאן דה פוגי כיכבה בתפקיד ונוס. שני ג'נטלמנים פריזאים, רעבים לקצת שעשוע, ערכו מסיבות בהשתתפות ילדים בביתם, נכתב באחד העיתונים. נראה שהם נתנו לנערים שיעורי בית שרחוקים מאוד מתוכנית הלימודים שעליה ממליץ משרד החינוך. כמה גברים ונשים הצטרפו לפעילות, דבר שכנראה החמיא לילדים, שתמיד כמהים לקצת תשומת לב מהמבוגרים. מנהל אחד מבתי הספר אמר שכדי להגן על התלמידים שלו מנשים מפוקפקות, הוא עצמו פטרל במדרכה מחוץ למוסד בסוף יום הלימודים. אבל הוא לא הזכיר שום דבר על גברים מפוקפקים. נראה שגם נערים שעסקו בזנות השתתפו במופעים האלה. אחד מהם אמר, לבשנו חלוקים ורודים, לפעמים הורדנו אותם. בעודו במעצר נבדק דאדלסוורד פרסן על ידי שלושה פסיכיאטרים, ואלה הבחנו אצלו אי שפיות, אלכוהוליזם ואפילפסיה. בנוסף לכך נקבע שהוא סובל מזיבה, גרדת ואולקוס. היו דיווחים, שמדם דאדלסוורד הכחישה נמרצות, שסבתו ואביו בילו פרקי זמן במוסדות פסיכיאטריים, והופיעו תיאורים של התקפים מוזרים שמהם סבל בילדותו, וגרמו לו, כך נטען, נזק מוחי. הפסיכיאטרים קבעו שהוא שקרן כרוני, לקוי מבחינה מוסרית, בעל חוש אחריות מפוקפק, ואדם שנוהה אחרי דברים מושחתים. במהלך המעצר הוא הועבר לבית החולים שבכלא, ועבר טיפולים שטיבם לא ידוע. בין הטיפולים הוא כתב שירים. בסיומו של המשפט קבע השופט החוקר כי דאדלסוורד פרסן ודוורן לא הפעילו אלימות כלפי הנערים, וזיקו אותם מאשמת התעללות. מכיוון שהומוסקסואליות לא הייתה אסורה על פי החוק, השניים הורשעו רק בשידול קטינים. נגזרו עליהם קנס של 50 פרנק, 6 חודשי מאסר בפועל, ושלילת כל הזכויות האזרחיות ל5 שנים. בניקוי הזמן שכבר ישב במעצר, דאדלסוורד פרסן שוחרר במהרה. אבל הפרשה לא ירדה מהכותרות וחצתה את האליטה הצרפתית. מרסל פרוסט הגן על הסופר המורשע, הוא ביקש לגלות חמלה כלפיו, והתעקש על זכותו של כל אדם לאהוב את מי שהוא רוצה. מנגד ז'אן לורן, סופר הומוסקסואל ידוע, שנכח בעצמו, לפחות במיסה שחורה אחת, תיאר את ז'אק כסנוב מעורר רחמים, וטען שהמיסה שבה ביקר, הייתה לא יותר ממסיבת תחפושות מלאת זימה. הדבר הכי מזעזע, כתב לורן, הייתה הופעתו של נער השרו על פרוות דוב, גופו העירום עטוף בבד מוזהב שקוף, כתר ורדים לראשו, והוא אוחז בגולגולת משנהב. ההתקפה של לורן חשפה שסע מוזר בין שני גברים שנתפסו על ידי העולם החיצון כמי שמשתייכים לאותה קבוצת מיעוט. מצד אחד, הומו מוצהר שהעריץ גברים שריריים, פועלים ומלאכים, מצד שני, אריסטוקרט מעודן שנהה אחרי נערים שעוד לא גידלו זקן. דאדלס ועוד פרסן התנקם בלורן, כשביסס עליו בספרו דמות של קשיש תאבטני מגוחך בשם ז'אן דלזס. באחת הפעמים הוא יוצא מחדרו מבלי שזכר לחבוש את הפאה שלו. הלוי אומר שמיסות שחורות לורד ליליאן הוא כמו נבואה מוקדמת להומוסקסואליות במובנה העכשווי. דאדלס ועוד פרסן נמצא במקום מוזר, ברגעים האחרונים לפני כינונה של קהילה הומוסקסואלית, כמו שתהיה כעבור שני עשורים ברפובליקת ויימר. אורח חיים הומוסקסואלי אפשרי רק כשהוא מתקיים בתוך עולם של צללים. אבל דאדלס ועוד פרסן מבקש לפרוץ את עולם הצללים הזה. הוא בעצם אומר, אני פגשתי את כל האנשים הבכירים של הרפובליקה במקומות האלה. הם רק עושים את זה בחושך. כך שיש אצלו ביקורת על החברה ההטרוסקסואלית עצמה ועל המקום שהיא מאפשרת לסקס אחר. הוא אומר, לכם אין אומץ, אבל אני כאן בשביל לדבר על זה בגלוי ולהגיד מי אתם. דוקטור שאול סתר, מרצה לתיאוריה של הספרות והאומנות בבצלאל ועורך כתב העת תיאוריה וביקורת, מדגיש דווקא את ההבדל בין אז לעכשיו. גם ויילד, הוא אומר, וגם דאדלס ועוד פרסן מבינים יחסים הומוסקסואליים ככאלה שמתקיימים בין גבר מבוגר לנער צעיר, ויש בהם אלמנט של חניכה. פדרסטיה בנוסח היווני. בפוליס היוונית, הפדרסטיה הייתה מוסד חברתי שהתקיים לצד נישואים לאישה. חלק מתהליך החניכה של הנער לקראת הפיכתו לאזרח בפוליס, הוא הדרכה של גבר מבוגר באורחות החיים, ובכלל זה באורחות החיים המיניים. כשהצעיר מתבגר, הוא מפסיק להיות אובייקט לתשוקה, ויחסי החניכה לא מתאפשרים עוד. מודל היחסים ההומוסקסואלי של ימינו, אומר סתר, מתקיים בהכרח גם מתוך הניגוד למודל היווני. ההומוסקסואליות המודרנית הייתה צריכה להשיל מעצמה את היחסים הפדרסטיים כדי לטעון לשוויון זכויות, ובמקומם לדמות יחסים שבהרבה מובנים הם יותר דומים ליחסים הטרוסקסואליים בין שני סובייקטים בוגרים, שוויוניים לכאורה במעמדם ובכוחם, המבקשים לחלוק משק בית משותף וכך הלאה. הבדל נוסף הוא שעבור דאדלס ועוד פרסן ואנשי זמנו, התשוקה לסקס עם גברים לא עמדה בהכרח בסתירה למערכות יחסים רומנטיות עם נשים. שלא כמו היום, הומוסקסואליות לא הייתה קטגוריה זהותנית, ולא הייתה התנגשות בין האהבה לאישה להתאהבות המינית בנערים. לאחר ששוחרר ממאסר, נסע דאדלס ועוד פרסן אל דירתה של ארוסתו בלנש דה מופו, אבל היא סרבה לראות אותו, והוא גורש על ידי משרת. ניסה לשים קץ לחייו בעירייה בראשו, ומשלא הצליח החליט לעזוב את פריז ולהשתקע בקפרי. האי הפסטורלי, השוכן מול חופי נפולי, שהכיר מחופשות בילדותו ושימש נמל בית לאנשים שהוקעו מהחברה, כמו המרכיז דה סעד. דאדלס ועוד פרסן רכש חלקת אדמה סמוך לחורבות מקדש טיבריוס, ותכנן את בנייתה של וילה ליסיס. בינתיים הוא יצא למסע בציילון, היום סרי לנקה, וחזר אחרי 9 חודשים עם התמכרות לאופיום, אוסף של 300 מקטרות אומנותיות, וכתב היד לספר שיהפוך למיסות שחורות לורד ליליאן. הסקנדלים רדפו אחרי דאדלס ועוד פרסן גם לקפרי. תושבי האי זעמו אחרי שפועל נהרג במהלך בניית הווילה שלו, והוא נאלץ לעזוב. הוא נסע לרומא, שם פגש את נינו צ'זירני, פועל בניין בן 14, והתאהב בו. הוריו של נינו לא התנגדו כשביקש לזכור את בנם בתור מזכירו האישי. כשנינו הגיע לגיל 17, טאדלסוורד פרסן הזמין ציירים ופסלים להנציח את יופיו, וגם הקדיש לו שירים רבים. כמו טאדלסוורד פרסן עצמו וכמו הגיבור הספרותי שלו, גם נינו עורר משיכה אצל שני המינים. אישה צעירה שבני הזוג פגשו בוונציה, נסעה אחריהם לקפרי ושם פיתתה את הנער. אבל לנינו לא הייתה כל כוונה לוותר על אורח החיים הנוח שהתרגל אליו, והוא הקפיד לשמור על חשאיות בהרפתקאותיו המיניות. הוא נשאר עם טאדלסוורד פרסן גם כשהתבגר, התכסה בשיער גוף ואיבד את החן האנדרוגיני שהפך אותו לאובייקט של תשוקה מטורפת מלכתחילה. טאדלסוורד פרסן מצידו חידש את המסיבות האירוטיות בווילה ליסיס, והזמין את מיטב הסופרים והציירים שקבעו באי את מושבם. הורים, כך סופר, הזהירו את ילדיהם מלהתקרב לווילה בגלל השמועות על מה שמתחולל בה. במקביל הוא המשיך לפרסם קובצי שירה, וב-1909 השיק כתב עת ספרותי, אקדמוס, שהטיף לחזרה לקלאסיקה, לשחרור התרבות הצרפתית מכבלי המסורת היהודית-נוצרית ולאורח חיים הומוסקסואלי. הוא שב ועורר את זעמם של תושבי האי, כאשר תיאר אותם בצורה לא מחמיאה ברומן אחר שכתב, והאש גבעה בים, מצא את עצמו מוחרם והוכח לעזוב. בשלב זה הוא היה שקוע בענן תמידי של אופיום, ובילה את רוב הזמן במפגשים עם נערים בנפולי. הסופר רוז'ה פריפטי, שכתב ספר ביוגרפי על חייו ב-1959, ציין שהוא נהג לעשן בין 30 ל-40 מקטרות ביום. כשנינו נקרא לשרת בצבא, טאדלסוורד פרסן ארגן לו מסיבת גיוס. היא התנהלה לאור לפידים, ובמהלכה נערים מקומיים שהיו מחופשים לעבדים, החטיפו 20 מכות לישבנו העירום של הצעיר, אולי כהכנה לטירונות. הוגשה תלונה למשטרה, אבל גיסו של טאדלסוורד פרסן, חבר הפרלמנט המרקיז דה בונאנו, זימן אותו לנפולי והציג בפניו שתי ברירות, לעזוב את איטליה מרצונו או להיות מסולק ממנה. טאדלסוורד פרסן חזר לפריז. אחרי עוד סקנדל שבמהלכו שפך יין על הבעלים של בר שערך מסיבה צעקנית, הוא נעצר. בחקירתו קינה את הבר מקום מושחת של לסביות והומואים. אחרי ששוחרר מהמעצר, הוא חזר לקפרי. כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, טאדלסוורד פרסן נדרש להגיע לקונסוליה הצרפתית בנפולי כדי להתגייס לצבא. אבל הוא הוכרז כבלתי קשיר ונשלח לבית חולים כדי להיגמל מההתמכרות לאופיום. בעודו נגמל מהסם הזה, כך לפי פריפטי, הוא המשיך להשתמש בקוקאין. כשחזר לקפרי, הוא העביר את רוב שעות היממה בשיטוט בין חדר העבודה שלו לחדר האישון. קובץ השירה האחרון שלו יצא ב-1921 והוא מוקדש כולו לאופיום. בתקופה זו הוא רקם קשר עם נער בן 15, קורדו אניצ'לי, שהגיע לחופשה באי עם הוריו והפך לאהובו האחרון. הנער טייל איתו ברחבי איטליה וחיחב בכמה שירים שכתב. אבל מצבו הבריאותי של טאדלסוורד פרסן הידרדר בהתמדה. באוקטובר 1923 הוא מת ממנה של קוקאין שהומסה בחוס שמפניה. רופא מקומי קבע שסיבת המוות היא התקף לב. רבים ממקורביו האמינו שהוא התאבד. הוא היה בן 43. כדי להבטיח לעצמם את הירושה, בני משפחתו הפיצו את השמועה שנינו הרעיל אותו בהתקף קנאה, אבל בדיקה שלאחר המוות לא העלתה שום ממצאים שיתמכו בטענה. גופתו נשרפה ברומא, והאפר הועבר לבית קברות בקפרי. נינו ירש 300,000 פרנק ואת וילה ליסיס, שאותה מכר בהמשך לאחותו של טאדלסוורד פרסן. הוא חזר לרומא, פתח דוכן עיתונים ובר, ומת ב-1943, בן 54, כנראה ממנת יתר של אופיום. לאחר מותו שרפו בני משפחתו את מאות המכתבים שקיבל מטאדלסוורד פרסן, עבודות אומנות שירש, ואוסף של אביזרים אירוטיים. קורדו אניצ'לי הפך לאחד השחקנים האיטלקיים המצליחים של דורו. ההתמחות העיקרית שלו הייתה קומדיות נפוליטניות. האם ניתן להפיק איזה לקח תובנה אקטואלית מחייו השעורייתיים ויצירתו השעורייתית של ז'אק דאדלספורד פרסן. בתקופה שלנו עשינו תקנון של דגם אחד של יחסים הומוסקסואליים, ויש לו השלכות חיוביות ברמת החקיקה וההתקבלות החברתית, אבל המחיר הוא צמצום הרפרטואר של ההתנהגויות האנושיות, אומר שאול סתר. איבדנו את המתח הזה שבין הגלוי למוסתר. הרטוריקה היום היא שמה שמוסתר צריך להתגלות, צריך לצאת מהארון. השניות הזאת שהתקיימה בחייהם של אוסקר ויילד ומרסל פרוסט, הייתה חלק מעולם חברתי רב שכבתי, שיש בו דברים ידועים ודברים שאינם ידועים, ודברים שידועים רק לאחדים. כל זה הלך לאיבוד. 120 שנות סדום, כתבתו של רונן טל, הקריין אבי שחרון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, ניר סייג.